האמת היא שקשה הערב ללמוד יחד תורה ולא לחשוב על המשפחה שנספתה אמש ברחובות. הייתי רוצה להקדיש את הלימוד לזכרם, ודבר מזעזע. אני לא רוצה חלילה לומר את זה כביקורת, אבל כשנלמד וחי ייתן לליבו, שכאדם עושה שיפוצים בבית, לבדוק שהחשמל נעשה כמו שצריך, שהתחזוקה של המבנה כמו שצריך. מקווה שאם המשפחה תמצא כוחות להמשיך פשוט לחיות, נשלח לה מפה ברכת ניחומים. אני רוצה ממש בטון אחר לגמרי קודם כל להודות לקרן אוכשטיין על הרשות להביא את השיעורים. השנה החלתי להעביר שיעורים בירושלים, ורוב המשתתפים באים מקטמון, זאת האמת. הם נוסעים, אני נוסע יותר מהם, אבל גם הם נוסעים. זה לא אומר, לכבוד אנשי קטמון, להעביר שיעור בקטמון, אבל יש פה מקום שאפשר להעביר בו לא רק לפני פסח. אבל זה לא נדבר הערב, פשוט נלמד על קצת ענייני פסחים. דבר נוסף, בכל המועד פסח יחול היורצייט ה-19 של סבי, הרב סולובייצ'יק, זכר צדיק לברכה, ואני רוצה להקדיש את השיעור לזכרו. הנרי כל שנה מגיע למשניות שהמשפחה עושה, ואני משתדל כל שנה להביא שיעור לזכרו, אז השנה זה פה. בסדר, אז אנחנו נתחיל, הנושא של השיעור, אני אסביר קצת מה נעשה. קיניתי אותו היסודות החינוכיים של ליל הסדר, ומה שאני רוצה בעיקר לפרוס בפניכם זה מתוך עיון בעיקר ברמב״ם, אבל לא רק ברמב״ם, שהאופן שבו הרמב״ם מתאר את ליל הסדר, את מצוות סיפור יציאת מצרים, שיש בו יסודות חינוכיים שיושבים על משנה חינוכית שהרמב״ם במקומות אחרים אוחז בעקרונות דומים. הוא נאמר את זה בצורה אחרת. כולנו יודעים שעיקר ליל הסדר מוכוון, וכך זה מתואר בתורה, הוא מוכוון כלפי הדור הבא. מצוות סיפור יציאת מצרים, כפי שהיא מתוארת בתורה בהזדמנויות השונות שהיא מתארת סיפור על מצרים, זה נעשה בהקשר של אב לבן. יש בתורה יותר מתיאור אחד, יש כמה וכמה תיאורים, שניים מהם בספר שמות, שניים מהם בספר דברים. על בסיס ארבעת התיאורים האלה נבנתה ברייתת ארבעת הבנים. יש פה עוד כיסאות, אז אני נוציא לך את הכיסא לשם. על בסיס התיאורים השונים שיש, חזל בברייתת ארבעת הבנים שאנחנו מכירים אותם מהגדת של פסח, נקבע עיקרון ההלכתי שלפי דעתו של בן אביו מלמדו, דהיינו אין דרך אחת לספר ביציאת מצרים. הברייתא מתארת לנו שזה תלוי, שלום, זה תלוי בין היתר גם ביכולות האינטלקטואליות של הילד. הברייתא גם מתארת, זה גם תלוי במידת יראת השמיים שלו, כלומר גם באישיות הדתית שלו. אנחנו נראה ברמב״ם שהרמב״ם גם מתאר ומדגיש שזה גם תלוי בגיל שלו. הרמב״ם מתאר מה שלא נזכר בברייתא של ארבעת הבנים, הוא מתאר קטן מול גדול. ויש יש פה עוד כיסא, והעיקרון בעצם אומר, שלום, העיקרון בעצם אומר שאדם לא יכול בענייני חינוך להפתיר כדי השתקל. אדם חייב מדי שנה לשאול את עצמו מה עבר על הילדים בשנה הזאת, מה הרכב המשפחתי. אני אומר דבר פשוט, מי שהפך השנה לסבא, הרכבים משתנים מדי שנה. עוד נתון פשוט, אני נוסע השנה להורים שלי לסדר, מי מהאחים שלי יהיה שם? מה גיל הילדים שלהם? מתאים, לא מתאים, איך יוצרים את הדינמיקה? זה דורש הכנה. אבל עוד תרום הדברים האלה, אני רוצה קצת לנסות ולהבין בהקשר בפסוקים מה עומד מאחורי האתגר הזה של התיאור של האב שמתאר את הבנים, טיפה לגעת במה שהברייתא אומרת, ואז להקדיש את רוב הדברים לדברי הרמב״ם, באופן שבו הוא מתאר את הדברים, שיש שם יסודות שכאמור ננסה להראות, שהם מופיעים גם במקומות אחרים בכתביו. טוב, אז אני אתחיל בפסוקים עצמם. דומני שבפסוקים עצמם התיאורים השונים אפשר מאוד מאוד בולט בהם, שהם מתארים אב שמספר לבנו אחרי הכניסה לארץ. אם אנחנו שואלים את עצמנו לפשר הפער בין האב ובין הבן, אז הוא קודם כל בראש ובראשונה הוא קשור בנתון אחד יסודי ופשוט, שלפחות בפסוקים בספר שמות התורה מתארת אב שהוא עצמו השתעבד במצרים ויצא ממצרים, והוא מספר לבנו שלא היה במצרים. ועוד לפני הקביעה על הטון של הבן ועד כמה הבן הזה הוא באמת מזדהה או לא, נתחיל מכך שהפער הדורי ביניהם הוא כזה שהוא באופן ברור הבן בצדק עומד ותוהה על מה ולמה חוויות שאבא שלו חווה הם החוויות שלו. וזו בעצם התורף השאלה, מה העבודה הזאת לכם שהתורה מקפידה לציין שזה אחרי הכניסה לארץ. בפסוקים עצמם דומני שבפשט הפסוקים הטון לא בהכרח מטריס, לא ילד שבהכרח רוצה לעצבן, או הוא באמת ובתמים שואל את עצמו בצדק למה הוא צריך לחגוג דברים שאבא שלו חווה. ובעצם מה שאני חושב באמת, אולי, אז מה התשובה לו מעבר לעובדה שיצאנו ממצרים? אני חושב שלא די רק לומר כי אם אני לא יצאתי ממצרים אז גם אתה היית במצרים, אז כדאי גם לך לזכור את זה. דומני שזה קשור בנקודה הרבה יותר מכוננת, והיא שמי שיצא ממצרים זה לא מוישה וחיים ושרה ורבקה, מי שיצא ממצרים זה עם ישראל יצא ממצרים, והזיכרון הלאומי שלנו הוא הזיכרון של עם ישראל כעם, וכל מי ששייך לעם ישראל אז גם הוא יצא ממצרים, כי הוא חלק מעם שהעם הזה כל גורלו ועתידו נקבע על פי יציאת מצרים. מי שפרס את הדברים האלה ביריעה מאוד רחבה זה הרמב״ם בתשובה איגרת, זה ניצא גם בתשובות הרמב״ם וגם באיגרות הרמב״ם, אז תחליטו אחרי זה אם זה תשובה או איגרת. רבי עובדיה הגר ששאל אותו האם הוא יכול להתפלל תפילה ככל יהודי, או האם הוא חייב לומר כמו סתם משנה במסכת ביקורים בלוקי אבות ישראל, והרמב״ם שם בתשובה פוסק לו כדעת רבי יהודה בברייתא שמובד בירושלמי מנגד המשנה שהתפלל רגיל לגמרי, ובתוך הדברים הרמב״ם אומר לו אתה גם יכול לומר שיצאנו ממצרים, הכל אתה יכול לומר, למה? כי גם אתה יצאת ממצרים. אני אומר זה קצת אחרת, גם אני פיזית לא יצאתי ממצרים, ואני שייך לאומה שיצא ממצרים, הגר מצטרף לאומה, ולכן הגר הזה גם הוא יכול לומר שיצא ממצרים. מה שאנחנו בעצם מנסים לעשות בליל הסדר הוא לקשור את הילדים שלנו לתודעה ההיסטורית הדתית של עם ישראל כעם, וזאת לא משימה שהיא כל כך פשוטה וקלה. למי שאולי תורה על הדברים, בוא ניקח את אחד מהמשברים, אתגרים, זה תוריד בנקודת המבט שלנו, שמדינת ישראל כמדינה עומדת בפניה. הפוסט-ציונות, אני זוכר את הרב עמיטל מדי שנה מדבר, אוח, הוא מעריך את המדינה. כן, הוא היה בשואה, הוא היה בתש"ח, הוא מלחמת ששת הימים נגע בו. אני לא מהצעירים פה, אבל הייתי בן 3 בזמן מלחמת ששת הימים. נולדתי לתוך זה, אפשר להגיד. ואיך מעבירים לדור אחר הזדהות מהצד הנפשי עם אירועים שהוא לא היה בהם, וזה לא קל וזה לא דברים פשוטים. ואחד מהממדים הבולטים בליל הסדר זה שאנחנו באמת לא מנסים רק לדבר על השכל אלא גם מנסים לדבר על הרגש, או אני אומר את זה אחרת, אנחנו מנסים לחוות מחדש את חוויית היציאה ממצרים על ידי מכלול של דברים שנעשים במהלך הערב. הגמרא במסכת פסחים מתארת באופן ברור את ליל הסדר כלילה של תהליך במסגרת הסוגיה בפסחים קוף ח', שם הגמרא מדברת על הסיבה, והגמרא שם מביאה בשם רב נחמן ממרות סותרות. ממרה אחת אומרת שצריך להסב ביין, וממרה שנייה אומרת שלא צריך. וזה אומרת הגמרא ולא פליגי הבדרי קסי קמי הבדרי קסי בתראי, רק שהגמרא לא בטוחה באיזה מהם צריך להסב, לכן אנחנו מסבים בארבעתה. אבל הגמרא מתארת במפורש שהשתיים הראשונות הן עוד מתארות את השיעבוד, הן הכוסות שבהן אפשר לעבור את התהליך שיוצאים לחירות, השתיים האחרונות הם כבר אחרי היציאה. אפשר גם לראות את זה במבנה של הסדר, בשתיים הראשונות אנחנו עוד מספרים ביציאת מצרים, עוד מתארים את הגנות, ואחרי זה השבח. השתיים האחרונות זה שולחן עורך, שזה של בני חורין, לא? כן, כמובן, והלל, ומה שבעצם עולה מתוך הפירוק הזה שהגמרא עושה לכוסות, שכל ליל סדר אדם עובר תהליך, וזאת הכוונה, ואנחנו מנסים לקשור את הדור הבא לאותה תחושת הזדהות, ושהוא יחווה, שהוא ירגיש שגם הוא יוצא ממצרים. וזה היסוד שמתואר בפער הדורי הזה בתורה, בתרבות אחרת, בארץ אחרת, רחוק מהמאורעות. התורה מתארת את האב שמספר, את הבן ששואל ואת האב שמספר, ובאופן בולט כאמור על זה יושבת, על זה יושבים התיאורים של סיפור יציאת מצרים במקראות, חלקם בליל הסדר וחלקם בפשוטי המקראות, לא דווקא בליל הסדר. אבל האתגר הזה של לחייק את הדור הבא, על זה יושב ליל הסדר. זה אתגר חינוכי שיש אותו לא רק בליל הסדר, הוא כל השנה כולה האתגר הזה. איך אני גורם לילדים שלי להרגיש שלהיות יהודי זה דבר חשוב, זה דבר משמעותי, זה דבר שהוא צריך למסור נפש למענו, שהוא ירגיש מחויב אליו. בליל הסדר זה לילה, בדרך כלל אחרי הסדר, כשאנחנו לא עם ההורים שלי, אז אבא אחרי הסדר מדבר איתו בטלפון, בדרך כלל, דרך כלל אומרים שהיה נחמד והיה טוב, לא משנה איזה סבא ישב ליד השולחן, כן? כל סבא והסגנון שלו, אבל הוא תמיד אומר לי, ליל הסדר זה לילה של נחת, לילה שמקבלים חזרה את כל הפירות מהעבודה הקשה, אבל זה לא מובן מאליו, וזה מסובך, זה אני יכול לומר. אז זה לגבי התבנית הבסיסית, וכך זה גם מתואר במשנה. כלומר, כשעוברים למשנה פסחים, פרק עשירי, שם המשנה מתארת ליל סדר, אז המשנה מתארת איך מוזגים את הכוס השני, וכאן הבן שואל. כלומר, גם המשנה מתארת באופן פשוט את סיפור יציאת מצרים כנעשה באמצעות בן ששואל את אביו, הוא מנסה לשאול על מה ולמה הערב היוצא דופן הזה, והמשנה גם מוסיפה את האפשרות הפחות אולי נעימה, והיא, ואם אין דעת בבן, אז אביו מלמדו. כן, ומה שאני רוצה לקרוא יחד איתכם, מי שהתפיס את הדפים, יש לו, אם לא יכול פשוט להקשיב, הדברים מובאים ברמב״ם בחוד חמץ ומצא בפרק זין. אני רוצה לקרוא יחד את האופן שבו הרמב״ם מתאר את העקרונות של איך לספרים לאותו ילד. כן, והרמב״ם כותב כך, מצווה להודיע לבנים ואפילו לא שאלו שנאמר והגעת לבנך. זה יושב באופן מאוד ברור, התיאור הזה על כאמור התיאורים השונים בתורה, שבשלושה תיאורים הבן שואל, יש תיאור אחד שהבן לא שואל, זה הרקע לכך שברית את ארבעת הבנים, הבן הזה זכה להיות השני יודע לשאול, ורמב״ם אומר ואפילו לא שאלו, חייבים להגיד לבן הזה. בהלכה הבאה, אנחנו מיד נעבור אליה, הרמב״ם מתאר איך מעוררים ילד לשאול, למרות שהוא לא שואל באופן ספונטני או אינטואיטיבי, איך מעוררים אותו. אבל לפני כן, בואו פשוט נקרא לפי סדר הדברים, הרמב״ם מביא את עקרון העל של המשנה, שהוא בעצמו יושב כבר על התיאור הזה, לפי דעתו של בן אביו מלמדו. זה כבר יושב על התיאור הזה, שיש בן ששואל, יש לו דעת אחת, ויש בן שלא שואל, אז הוא יש לו דעת אחרת, צריך לדבר אחרת לכל בן. וזה אומר הרמב״ם כיצד, ועכשיו הוא מדגים, אם היה קטן או טיפש. קודם הזכרתי, בברית את ארבעת הבנים אין הזכרה של גיל. ברמב״ם פה הוא מתאר קטן, ובהמשך שהוא יתאר את הבן החכם הוא גדול, הרמב״ם מכניס גם את לימד הגיל, ומה שבולט כאן זה שהרמב״ם מתאר את כל הקטנים כנראה כדומים לטיפש, נכון? אם היה קטן או טיפש. כלומר, אפשר להיות גדול טיפש, וקטן לא צריך להגיד שהוא טיפש, כי בהגדרה, למי שלא מבין מה אני אומר, לפי ההלכה לקטן אין דעת. יש לי בן שהוא אתמול היה לו יומלת 12, מופלא סמוך לאיש. אז דיברתי איתו על מה זה להיות מופלא סמוך לאיש, למה לקטנים אין דעת, מה זה להתבגר. אז אחד מהדברים שעלו בשיחה איתו, אז הוא בכל ידע לחזור לתקליטים שלי, שהעצמאות הולכת עם אחריות. ילדים פחות לוקחים אחריות, אז הם פחות עצמאים. אבל אצל הרמב״ם כל הקטנים הם שווים לטיפשים. אני יכול לומר שיש פה אולי משהו שפיאז'ר מאות שנים אחר כך הגדיר, שהבעיה של קטנים זה לא כמות הידע שלהם, זה צורת התפיסה שלהם את החומר. יש לזה המון נגזרות, במיוחד בעניין העצבנות של הורים היום, שכבר בגיל 4 צריך לדחוף לו דברים, זה אולי לא עוזר. ובכל זאת הרמב״ם מתאר את מימד הגיל, קטן או טיפש, ובואו נראה את האופן שבו הוא מתאר, איך מספרים לקטן או טיפש. אומר לו, בני, כולנו היינו עבדים כמו שפחה זו, או כמו עבד זה במצרים, ובלילה הזה פדה אותנו הקדוש ברוך הוא ויצאנו לחירות. ואם היה הבן גדול וחכם, מודיעו מה שהראה לנו במצרים, וניסים שנעשו לנו די משה רבינו, לפי דעתו של בן. כשאנחנו משווים את שני התיאורים האלה, אנחנו יכולים לראות כמה וכמה הבדלים בדרך הסיפור לבן הטיפש או לבן החכם. נצטרך קודם כל להתחיל בנתון אחד, שהרמב"ם מדגים את העיקרון לא עם ארבעה בנים, אלא פשוט עם שניים. ולאמיתו של דבר, כדי להדגים את העיקרון שיש דרכים שונות לספר, לא צריכים ארבעה. נכון? מספיק שניים, הוא באמת מסתפק בשניים, הוא לא מביא יותר מזה. אני אוסיף רק במאמר מוסגר, אני אסגור את הסוגריים בהמשך ואז נמשיך. כל ברדת ארבעת הבנים, אני מניח ששמתם לב שהוא לא, הוא יושב מצד אחד על ארבע הפרשיות, מצד שני הוא לא יושב עליו טוב. למה? כי התשובות שאנחנו נותנים לארבעת הבנים הן לא התשובות שכתובות באותם ארבע פרשיות. כלומר, לו זה היה יושב כמו כפפה ליד על ארבעת הפרשיות בתורה, היינו מצפים שהתשובה לבן ששואל מה העדות והחוקים, זו התשובה שתאמר לו. התשובה לבן ששואל מה העבודה הזאת לכם, תהיה התשובה שכתובה בתורה. רק מאי, שלבן ששואל בתורה מה העדות והחוקים, אנחנו עונים לו, אין מפתירים אחר הפסח הפיקומן, פי ברייקה תבבלי. ולבן ששאל מה העבודה הזאת לכם, אנחנו אומרים לו, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים, זה לא מה שכתוב בתורה, כתשובה לאותו בן, כי לאותו בן מה עונים בתורה? זה רק פסח הוא להשם, אשר פסח הזאת לבני ישראל. עונים תשובה אחרת, והתשובה שעונים לבן הרשע היא אותה תשובה לבן שלא יודע לשאול. אז זה לא יושב טוב, נכתב על זה הרבה מאוד דברים. אני רק אזכיר בהקשר הזה, כי זה נוגע לדברי הרמב״ם, שהיו כמה הצעות, אחד של דניאל גולדשמיט בהגדה שלו של פסח, שני של פרופסור אורבך שכתב ביקורת על ההגדה, אז הוא הציע הצעה חילופית שהצד השווה שהם שניהם מציעים שבמקור היו אולי שתי ברייתות, שבכל אחד היו שני בנים והצרפו את הברייתות וכך נוצרו ארבעה, אבל הכפלויות, כלומר היו והברייתות עבדו במקור עם שניים, אז נוצר שימוש כפול באותה פרשה. אני לא אכנס פה לעובי הקורא, אני רק אומר שגם הרמב״ם די לו בשניים כדי להדגים את העיקרון. לפעמים עודף הדגמות הוא פוגע. כלומר יש פה עיקרון ברור שהרמב״ם גם באופן בולט מעמיד אותו על יכולת של הבנה, הוא לא מעמיד אותו על יראת שמיים, אין שם בן רשע, זה או קטן שכאמור דומה לטיפש או גדול וחכם. עכשיו דבר שני, כשאנחנו מסתכלים בתיאור איך לספר לגילאים השונים, רואים פה תפיסה של מאוד מאוד בולטת ההבחנה בין יכולת התפיסה שלהם. כי מה אומרים לבן הקטן או הטיפש? מה אומרים לו? בני, כולנו היינו עבדים כמו שפחה זו או כמו עבד זה. ופה יש בולט של הרמב״ם, כנראה בבית היו עבדים ושפחות. למי שמתפלא על הדבר, כן, זה לפני אברהם לינקן, בסדר? אני אגיד אחרת, מה שאפשר לנו להשתחרר מהעבדים והשפחות ולזכך את היחסים בין בני אדם, שזה אחד מהרעיונות החשובים של יציאת מצרים, זה טכנולוגיה שחלקה פשוטה, חלקה עתיקה, חלקה מודרנית, אבל טכנולוגיה היא משחררת אנשים משעבוד לפעולות שהיום נראות לנו פשוטות. זה מתחיל מטכנולוגיה של ברז. כשאין ברז בבית, אז להביא מים זה כבר מבצע. זה טכנולוגיה של גז, קיריים, משהו מאוד פשוט. נראה לנו שהעולם נברא עם קיריים, אבל בלי קיריים, אז מה זה להעביר אש? זה חתיכת ציפור. כן? זה עובר לתעשייה. כשיש מכונות בתעשייה, אז אפשר, יש גם משבר. מהפכה תעשייתית היא גם גורמת לאנשים פתאום להיות מובטלים. היכולת של נשים להיכנס לתחום העבודה מחוץ לבית במאה ה-20 קשורה גם בין היתר בטכנולוגיה, מכונת כביסה, מדיח, מייבש. אז בזמן הרמב״ם אנשים, לומר לבן אדם בזמן הרמב״ם שלא לך אבל בבית, זה כמו להגיד לנו היום תהיה בלי ברז, בלי גז, בלי מכונת כביסה, נראה אותנו, אבל בלי להיכנס לשיפוט, דבר אחד ברור, יש פה עבדים ושפחות, והעיקרון החינוכי החשוב הוא, שמה מדבר פה על הדגמה, המחשה, שזה יהיה מוחשי. אתה מצביע, מראה לו עבד ואומר, אני הייתי כמו, כמו עבד זה, כמו שפחה זו, ואולי לזה פודה אותנו הקדוש ברוך הוא ויצאנו לחירות. לעומת זאת, כשמספרים לבן הגדול והחכם, אז הרמב״ם לא מזכיר המחשה, ויותר מזה, המעבר לאמירות יותר מופשטות, שהן גם יותר מורכבות, הן בולטות כאן, כשהרמב״ם מכניס דמות שלא נמצאת בכלל בהגדה של פסח, הכוונה למשה רבנו. כן, הרמב״ם מזכיר, מודיעו מה שאירה לנו במצרים, וניסים שנעשו לנו על ידי משה רבנו. וכאן רואים שני יסודות חשובים, ועוד לגבי הדרך לספר לבן גדול בליל הסדר. קודם כל אני מדגיש, היסוד לדבר איתו על דברים יותר מורכבים. אני לא יכול לומר בוודאות שהסיבה שמשה רבנו לא נמצא בהגדה זה משום שאנחנו לא רוצים לבלבל בין דמותו של משה לבין הקדוש ברוך הוא, ולכן העדיפו חז"ל להוציא אותו מהגדה כדי שיהיה ברור. על מכת בכורות הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו מוציא ממצרים, אני לא יכול להגיד בוודאות שזאת הסיבה. אני כן יכול לספר שהיו אגדות בזמן עתיק, כתבו איזה ספרי בהגדה שלהם שמשה רבינו היה נזכר. ובהגדה שלנו לא נזכר, מקובל לומר את ההסבר הזה. היכולת, אם חושבים שההסבר הזה משכנע, היכולת לבוא לבן שהוא גדול וחכם ולהזכיר את משה רבינו, הוא בין היתר חייב לכלול את היכולת לעשות לו סדר במחשבות על התפקיד של הקדוש ברוך הוא. משה כשליח, משה כנביא, משה כפועל מכוחו של מקום. זאת אומרת שיש יכולת להעמיק את התכנים. אבל, וזה דבר לא פחות חשוב, לא עושים את זה בגיל צעיר. פעם אמר לי תלמיד בישיבה בעין צורים, שלימדתי שם, שהוא אמר, לא נשברו לו שום מיתוסים כשהוא התבגר, כי אף פעם לא היה לו. ואני אמרתי לו שאני מרחם עליו. כלומר, ישר בגיל 4 להתחיל ממורכבויות, ואני חושב שצריך להיות פשוט בגיל 4, בגיל 5, גם בגיל 8. לא יודע באיזה גיל, לפי דעתו של בן, בוא נראה כל ילד, כן? ובאיזשהו שלב התפיסה הדתית לא רק שהיא יכולה, היא צריכה להפוך להיות יותר מורכבת, יותר מופשטת, היא יכולה להכיל מציאויות שהקטן לא יכול להכיל אותן, וזה מה שמתואר פה ברמב"ם ביחס לבן הגדול. ויש פה נקודה נוספת שאני אסביר אותה דרך חוויה אישית שזכורה לי היטב. בשנות ה-80 כשהמשפחה שלי עוד גרה בקטמון, הייתי פה לפני שבועיים באותו מקום, נכנסתי לשליב לך, אחרי סוס מנקרץ, אני כבר התפללתי, אבל וואו, כמה אנשים מתפללים פה. אז מי שאמר לי, אתה מפה? אתה... מה אני אגיד לו, שהתפללתי פה בתפשין למד א' לרזופיים גוטלי ונורא בסויפר, אמרתי לו, כן, אני מפה. אבל בכל אופן, בשנות ה-80 הגיעו הטפטופים הראשונים של העלייה מרוסיה, ופתאום גילינו בני דודים, פיינשטיינים. אמא של סבי, זכר צדיק לברכה, הייתה פיינשטיין, הייתה בדודה של משה פיינשטיין, ואביה, רב אליה פרוז'נר, היה הרבנים החשובים באירופה לפני כ-100 שנה, ומהצאצאים שלו, מהבנים שלו, פתאום התברר שיש כמה ש... לא ידעתי עליהם אף פעם. הם שרדו את השואה, הם עבר עליהם כל מה שעבר על יהודים ברוסיה הקומוניסטית. לראשונה גילינו אותם כשאחד מהם חלה והם היו צריכים טיפול רפואי בבוסטון, ואז הם יוצאו קשר עם הדודה שלי אתרה, והם עלו ארצה, סדר ראשון בחיים שלהם, באו להורים שלי הביתה. עכשיו אני לא יודע אם יש פה מישהו שאי פעם ישב אצל אבא שלי בבית, בסדר הייתי אומר ארוך. ואם הזכרתי שאנחנו עושים אצל כל מיני סבים סדרים לפני שהולכים לאבא שלי, אז הילדים יודעים להתכונן למשהו ארוך, בסדר? והם באו כמו הרבה משפחות שהגיעו אז, חצי היו חד הוריים, כי חצי מהגברים מתו מסרטן, היו כולם מדענים, כנראה חשיפה לכל מיני חומרים מסוכנים. היה ילד אחד בכל המשפחה, הם לא ידעו מילה עברית, אבל אנשים משכילים, דיברו אנגלית, והם ישבו כל הסדר ליד השולחן, זה כעד 3-4 בבוקר, ולידם ישב מישהו צמוד, והמישהו הזה הסביר להם, תרגם להם, והם הכל, הם הרימו את הכל שצריך, הם אכלו מצק שצריך, אכלו את המורו, עשו הכל. כשהסדר נגמר בשלוש בבוקר, והם אמרו, באמת תודה רבה, היה כל כך מאלף. ויש לנו רק שאלה אחת, תגידי לנו, מה קרה במצרים? פתאום אתה קולט שהאגדה לא מספרת את זה. מה עושה האגדה? היא דורשת את מה שהיה במצרים. זאת לא נקודה מקרית, זאת נקודה מהותית, אני רוצה קצת להסביר אותה על רקע דברי הפתיחה. היה אפשר תיאורטי את סיפור יציאת מצרים לקיים דרך קריאה של שמות א' עד י' ג', את קריאת ים סוף, אולי כן, אולי לא, אבל היה אפשר לעשות את זה. חזל לא בחרו לעשות את זה, בחרו משהו אחר. בוא ניקח את שלושת הפרשיות המרכזיות שנמצאות באגדה. האחד זה עבדים היינו, השני זה ארמי עובד אבי, והשלישי זה מסוף ספר יהושע, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. חז"ל בחרו במכוון לא לקרוא את הפסוקים בשמות, אלא ללכת לשלושה תיאורים בתנ"ך שבהם אנשים שהם רחוקים מיציאת מצרים, הם מפרספקטיבה היסטורית מסתכלים אחורה ומספרים עליו. האחד בעבדים היינו זה תיאור של אחרי הכניסה לארץ, אבא שהבן שלו שואל אותו מה העדות והחוקים, וממרחק הוא מספר לו את הרקע. ארמי עובד אבי זה אדם שכבר נכנס לארץ, יש לו ביקורים, הוא מגיע למקדש, הוא ממרחק הוא מתאר, ויהושע שאומנם היה במצרים, אבל אחרי כיבוש ארץ ישראל, אחרי שהכל מאוד השתנה, הוא מדבר על אנשים שכנראה אף אחד מהם לא במצרים. כלל, כן? לא היו, כן? והוא מדבר ממרחק, הוא באמת מאוד מאוד בולט כשמסתכלים בהם שהפרספקטיבות הן שונות. מדבר על זה גם הערב בהמשך, הפרספקטיבות שונות. עבדים היינו מדגיש את השיעבוד הפיזי יותר, למרות שגם הוא בסופו של דבר מוליך למצוות, ואילו מתחילה עובדי עבדה זרה מדגיש דווקא את הפן המטאפיזי רוחני. דווקא יש פה היסטוריון שיושב פה, נכון? ממרחק אתה לא אומר מה קורה, אתה מנסה לעמוד על משמעות האירועים, או נאמר את זה אחרת, ההיסטוריה זה לא כל מה שקרה אתמול, ההיסטוריה זה אירועים שיש להם משמעות, שהם ממשיכים להיות משמעותיים גם כחלוף שנים, אבל מה משמעות האירוע, איזה חשיבות לייחס לו, אפשר באמת להתבונן מזוויות שונות. והאגדה כשהיא דורשת, כשהיא אומרת בוא נספר בסיפור יציאת מצרים באמצעות דרשה, משמעותה היא לא לומר מה קרה, אלא לדרוש את המשמעויות. קראנו למקום הזה בית מדרש, כי בית מדרש דורשים את התורה. עולם המדרש הוא מנסה לא רק לשאול מה היה, אלא הוא שואל מה זה אומר לי. והסדר בעצם מהווה איזשהו מסגרת שבמסגרתו אנחנו צריכים לייצר שיחה שהיא היא מעבר למה שכתוב באגדה, כלומר לקיים מצווה סיפור יציאת, לא לקרוא את כל האגדה, אלא זה על בסיס האגדה לספר. זה דומני עולה בבירור מדברי הרמב״ם שמתאר את משה רבנו. כלומר, לא קראו את זה מתוך טקסט, אלא דיברו עליו, על בסיס מה שיש באגדה. אני מדמיין לעצמי כשהמשנה אומרת שהוא דורש מקראת הפרשה, שזה לא הכוונה שקוראים מה שכתוב באגדה, אלא עושים מדרש, מה שנקרא היום מדרש חי. דיינו, הם עדיין חיים בתקופת המדרש שהיא דבר שהוא בהתהוות. אנחנו כמו עולם הפיוט. עולם הפיוט בתקופה הקלאסית שלו, לא היה להם פיוטים ארוכים במחזור, וכמו בברויוס בניו יורק התפעלו ביום כיפור משש עד שש, כן? כי קוראים את כל הפיוטים, אלא היו מפייטים. היה מגיע פייטן ויש לו פיוט חדש. זה תהליכים טבעיים שיש חדשנות ואז החידוש מתקבע וזה מעגלים, כן? אבל כן, מה שבולט ברמב״ם פה, אני מסכם. ראשית, הליל הסדר בכלל בולט שלא רק קוראים את האגדה, אלא על בסיס האגדה אנחנו מספרים מעבר, וזה כאמור בולט מהזכרת משה רבינו. שנית, בולט של הקטן או הטיפש אנחנו ממחישים, לגדול לעומת זאת הוא ויתר על ההמחשה והוא עובר להפשטה שכוללת מורכבות. משהו על על ההפשטה מול ההמחשה אפשר להגיד תמיד תמחיש, מה רע? האמת היא היום חיים בדור מאוד ויזואלי, הדור שלנו נורא אוהב המחשות בגלל המסכים המרצדים האלה, כן? ומשהו משהו היפראקטיבי בשלט הזה, כן? הוא חיים ככה כמו באיזה שלט כזה. ויש לזה, אני אומר, אני יכול להגיד שאני מבין את תלמידים, אני מרגיש שצחקם יש פגיעה ביכולת ההפשטה. ככל צריך לראות בעיניים. מצד שני, הכוח של סרט, קשה לעמוד מולו, אבל אמרנו לא מתאר שגם נמחיש לגדול וגם נגיד במשה רבינו. אלא הוא ויתר על ההמחשה. אז לא הייתי גוזר מזה גזרה שאסור להמחיש, אבל כן הייתי מעלה את השאלה שיש גם מחירים לעודף המחשות. אוקיי, זה התיאור של הרמב״ם, הדגמת העיקרון של התיאור לבני, של ההגדה לבני לפי דעתו של בן אביו מלמדו. ואז הרמב״ם בהלכה ג' הוא עובר לעסוק בבן שאינו יודע לשאול, או ליתר דיוק איך מעוררים את הילד לשאול. כן, אומר הרמב״ם כך, וצריך לעשות שינוי בלילה הזה כדי שיראו הבנים וישאלו ויאמרו מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, עד שישיב להם ויאמר להם כך וכך יראה, כך וכך היה. עכשיו זה ברור שהרמב״ם פה יושב על מושג שניתה בגמרא, והוא המושג של כדי שישאלו התינוקות, שבגמרא האמת הוא מופיע מעט מאוד, הוא מופיע בבירור רק פעם אחת בגמרא בפסחים בקוף תת וב עמוד בית על עקירת השולחן. הוא מזכיר את זה מיד, אז נדבר את זה מיד שנקרא את זה. זה מופיע בדפוסים גם בסוגיית קרפס, ובחלק גדול מכתבי היד שם זה חסר שם. הוא כן מופיע הרבה יותר בספרות ראשונים שמתארים המון חלקים של ליל הסדר כנעשים כדי שישאלו התינוקות. אני לא אסביר השנה, אפשר בשנה אחרת, את הרקע להתנפחות של הדברים שמתארים אותם כדי שישאלו התינוקות. מה שמעניין אותי כאן זה שהרמב״ם בהלכה הזאת מנסה להסביר לנו מה היסוד ומה הרציונל, למה אני עושה דברים כדי שישאלו התינוקות, וזה יסוד חינוכי, זה בא כדי לעורר סקרנות כדי שהם ישאלו. וכאן מילה אחת על הדידקטיקה בתחום הזה, אולי לך כדאי להגיד שיעור, מה שאני עושה פה זה לא טוב, אני מותר ואתם מסתכלים עליי, אבל מה שבעצם מתואר פה ברמב״ם הוא שאולי הקושי הכי גדול זה מה שמתואר בהגדה על הבן הרשע, והיינו שזה לא מעניין אותו לי ולא לו, הוא בכלל לא שם, הוא לא מדבר בשפה שזה הסיפור שלו. ובעצם האתגר אולי הראשון הוא בכלל עורר אותו לסקרנות, כי אתה רוצה שזה יבוא ממנו. ובתהליך של למידה, אם אתה משפריץ, כן, אתה ממתיר כמו ממתירה עליהם את כל הידע שלך, זה מאוד יפה, אבל זה עובר ליד האוזן. אבל ברגע שאתה מעורר סקרנות, ברגע שהוא שואל, אז הוא כבר שותף לעניין, זה כבר משתף אותו. לא חייבים להיות שותפים עדי תשובות, שאלות זה לא דבר לפחד ממנו, השאלה אומרת שזה מעניין אותו, זה מסקרן אותו. ומה שהרמב"ם פה מתאר זה בואו נעורר סקרנות בלב הילדים. מה שאני רוצה להראות לכם זה עכשיו דרכי הסקרנות, זה תראה איך הרמב"ם קרא את הגמרות, מה התפיסה שלו של מה הדרך שהוא יעורר סקרנות, ונראה לכם שהתוספות חלקו על זה, הייתה להם תפיסה שונה. כן, הרמב״ם שואל וכיצד משנה, והרמב״ם אולי נוסיף למה ראשי ישיבה ליטאים אוהבים לפתוח שיעור בקושה של פקיבי אגר, למה? כי זה מורה סקרנות, זה מורה עניין, אתה מתחיל שיעור בסקירה, אנשים אחרי איזשהו שלב מרדמים. יצא לנו השנה בשיעורים שאני מעביר בירושלים שם ברמת אשכול, למדנו על גמרא בשבת חב ג' עמוד ב', הגמרא אומרת, אמר רבא, פשיטא לי נר ביתו ונר חנוכה, נר ביתו עדיף. זה פשיטא לי. למדנו את השאילתות, ראינו איך הוא מצטט את הגמרא, אז השאילתות מביא כל מיני הלכות של נר חנוכה, ואז הוא כותב, ברם צריך, כלומר יש לנו קושיה אדירה. מה הקושיה? נר ביתו ונר חנוכה, מי עדיף? ואז הוא מצטט את הגמרא, תשמע, אמר רבא, פשיטא לי. למה הוא בחר לעשות את מה שהגמרא תיארה כפשיטה לי, כי ברם צריך, מסיבות דידקטיות, לא מסיבות שהוא לא ידע את התשובה. בגמרא לא כתוב שזה קושייה, זה הפשיטה. אבל הוא חש שככה טוב לעורר את הקהל. אפשר גם על ידי בדיחות לעשות את זה, אבל כל מיני דרכים שהקהל לא נרדם לך, שהוא מרגיש. ומה שמתואר פה ברמב"ם זה, אני רוצה לעורר ילדים להרגיש שייכות, לא לבהל שהם שואלים ולא מעבר לזה. עכשיו, מה עם השיטות שהוא מתאר? כיצד נשנה? וכאן הרמב"ם מביא בעצם את כל המקורות שבחז"ל במפורש הם קשורים איכשהו לישאלו התינוקות, חלקם בתוספתא וחלקם בגמרא. כאמור, לא על כולם מפורש בתוספתא, או לא מפורש במקורות שזה קשור ישירות לכדי שישאלו התינוקות, אבל הראשון הרמב״ם אומר כיצד משנה, מחלק להם כליות ואגוזים. קוראים לזה, זה עובד, אני בדקתי, ממתקים. אני, אותו יהודי ששאל אותי אם אני מפה, אז אני רציתי להגיד לו שאני אגיד לו מי היה קנדימן בשנות ה-70 בשטיבלך. לא יודע אם אתם עוד זוכרים אותו, הוא היה יהודי עם זקן ג'ינג'י שהלבין, שעבד במעדני חופץ חיים, ושמה ברחוב, ליד רחוב אגריפס, פרקש קראו לו אני חושב, אני מקווה שאני לא טועה. היה יהודי שהיה לו כיס מלא טופי, הוא היה בשבת, הולך עם המבורג וחליפה, לא ידעת שכל השבוע עם איזה סינר, והוא היה מביא את הילדים לבית כנסת, הוא היה מתפעל במניין של רב חיים לפסגל למטה לפני השיפוצים, וזה עובד בכל בית כנסת, זה בדוק, ולא משנה אם מחלקים מסטיק, סוכריה על מקל, טופי, חמצוץ, זה פשוט עובד, זה גם עובד בבית. בזמנם קראו לזה כליות ואגוזים, שדרך אגב זה קצת יותר בריא בכל מה שתיארתי, יש פחות אי ופחות צבעי מאכל, פחות סוכר, אבל זה פטנט. אפשר גם לקרוא לזה, מי שמעדיף, פרסים, לא חייב לקרוא לזה ממתקים. אפשר לחלק פרס כזה, פרס כזה, זה עובד, עובד לגמרי, בדוק, לא שיטה ראשונה. כלומר, אם ילד יודע שיש פרס, הוא משתתף. מי שמכיר את הרמב״ם והקדמה לפרק חלק, זה עובד גם על מבוגרים. רק שהפרס, הסכום שלו צריך לעלות. זה עובד לגמרי. שוב, זה מפעל הפיס עכשיו, עושה פרסים לחיבורים תורניים. ואני קראתי את התקנון, זה לא מתואר כמלגה לעידוד כתיבה תורנית. זה כמו לזכות בלוטו, ככה זה מתואר. זה זעזע אותי, זאת האמת. כמו שיש לי צהרה לשלוח. לא, אבל זה, תגידו, אנחנו רוצים לעודד יצירה, אנחנו רוצים למצוא את עמית חוכם שצריך תמיכה כלכלית כדי שהוא יוכל לכתוב. לא, זה מתואר, אפשר לזכות בלוטו כי אתה קונה ומנחש מספרים, אתה יכול לזכות בלוטו כי אתה כותב חיבור תורני יפה, שתראו איזה רבנים או דיקורו אותו, כן? זה פלא. 20,000 שקל זה הרבה כסף. בכל מקרה, אבל זה השיטה הראשונה, מחלק להם כליות ואגוזים. שיטה שנייה, עוקרים השולחן מלפניהם קודם שיוכלו. שזה מה שאנחנו מבצעים אותו היום, אתם יודעים איך? על ידי זה שאנחנו מסלקים את הקערה. כן, מה מקור הדברים? זה מי שמחזיק את הדפים יוכל לקרוא בפנים. בגמרא בפסחים בקוף תדבר עמוד ב', שם הגמרא מתארת, אני אקריא את זה, אומרת הגמרא, אני קורא, זה פסחים קוף תדבר עמוד ב', למה עוקרים את השולחן? זה שורה 8, מי שרוצה לראות. אמרי דבר רבי ינאי, כדי שיכירו תינוקות וישאלו. אז הגמרא מביאה סיפור. אביי אביתיו קמי דרבא. כן, למה אביי ישב בסדר של רבא שהוא ילד? כי אביי גדל בביתו כיתום. חזה וקמד לי תקה מקמי. הוא ראה שעוקרים את השולחן, ואביי הזדעק. וכדי להסביר את הזעקה של אביי, צריך להסביר מה זה עקירת השולחן. בזמנם היה לכל אדם, היו דיום מסבים, אז היה לכל אדם, אין מגש כזה, אין שולחן. עכשיו, לעקור את השולחן, זה כמו היום לפנות את השולחן. אז תחשבו, הלכתם לקפיטריה, ולקחתם מגש, ולא אותו באוכל, קמתם לשירותים, חזרתם, אין מגש. אבל מישהו לקח לכם. למה? עובד לקח, כן? מה זה אומר? שהארוחה הסתיימה, נכון? עכשיו, בזמננו, היות ואנחנו יושבים, יש לנו שולחן, אז לו היינו רוצים לעשות רושם של עקירת השולחן, מה היינו צריכים לעשות? לפנות, פשוט להתחיל לפנות את כל הכלים, נגמר, ארוחה נגמרה. זה מה שהיינו אמורים לעשות. היום איך עושים את זה? לוקחים את הקערה, אני לא יודע אם ילדים שמים לב לזה, שמים לב, אני אספר לכם עוד מהציפור הזה, הפעם שמתי לב, אספר לכם מה קרה לי, אבל עוד לפני זה, תהיו סקרנים, בסדר, אל תרדמו. אבייב רואה את הדבר הזה, והוא באמת משתומם, כי מתי יוקרים את השולחן? לא, מתי היו אמורים? בסדר, מתי יקרו פה את השולחן? מתי אנחנו יוקרים את השולחן? בתחילת הכוס השני, מה אכלו? אמר לו, תראו מה אבייב התחיל לצעוק, עדיין לקח לינן. הוא אמר באופן פשוט, תרגם את זה לשפה ג'ים, הוא אמר, אוכל, איפה האוכל? עתו כמאקרק, מה, אתם עוקרים את השולחן לפנינו? עכשיו רבא, תראו מה קרה לו, אמר לי, רבא, תרטן מלומר מה נשתנה, הוא כנראה ישמין מנחת, הוא היה כל כך מבסוט. עכשיו לא צריך ללמד, כי הילד הזה מה קרה לו, הוא שאל. עכשיו פה מתעוררת שאלה פשוטה שתוסות שאלו, מה היידיש נחס מילד שאמר אני רעב, איפה האוכל? מה אתה כל כך מבסוט? ככה תוספות שואלים. תוספות שואלים שם, אני אקריא את זה, כדי שיקיר התינוק וישאל, כלומר הוא בתוך כך יהיה משהו שיתפתח. למה? כי מה העניין? כמו, למה הוא כך מבסוט? וכאן התוספות מתארים רציונל, את הרציונל הבא. תוספות אומרים כך, ומתוך כך יבוא להישאל בשאר דברים. דיינו, התוספות מדמיינים שאחרי שהילד יגיד מה עם האוכל, יהיה המשך לשיחה. והגמרא פה פשוט לא תיארה את שיחת ההמשך. תוספות אומרים, אבל במשך שאל למה אנו עוקרים השולחן? לא ייפטר ממה נשתנה. והעיד הבאיה לא פרשה הגמרא אלא תחילת שאלתו. הגמרא סיפרה, אומרים תוספות רק חלק מהסיפור. מה היה ההמשך המדומיין? זה תוספות מגלים בקוף י' ד' עמוד א', על המשנה שמתארת הביאו לפניו, ושם אני קורא לכם את התיאור של התוספות, איך הם מדמיינים את המשך השיחה. והקירת שולחן היא כדי שישאל הבן, והאביב עונה לו, עדיין יביאו שולחן לעשות טיבול שני. כלומר, שהילד צועק, איפה האוכל? מה אבא יענה לו? יש אוכל, תרגע. יש טיבול שני. כלומר, הוא אומר לו, יש מצר ומרור, אל תדאג. והבן שואל, קודם הוא אמר למה אין אוכל, עכשיו מה הוא אמור לשאול? למה זה האוכל? אבל בסופו של דבר, מה שבולט כאן בתוספות, נראה מיד איך הרמב"ם מתאר את הדברים, שהתוספות קודם כל לא שכחו את הילדים לגן, ולא לימדו אותם מה נשתנה לפני כן. אני צודק? אני דווקא רוצה לומר משהו בשבח הדבר הזה, ולומר, אם אנחנו מתייסרים בשאלה איך לשתף את הילדים, אז אחד מהדרכים, חוץ מלהפתיע אותם בכל מיני טריקים, שאנחנו באמצע ההתבוננות בהצעות של הרמב״ם, אחד מהדרכים זה לתת להם תפקיד. זה הפוך, זה להכין אותם. אם אתה לוקח ילד, ואתה אומר לו, עכשיו המשפחה הולכת נגיד איזה טיול, ואתה מפחד איך הוא הולך להשתולל, אז מה אתה אומר לו? לך יש תפקיד מאוד חשוב, אתה מחזיק את המפה, אתה מצלם, אתה מקבל את המצלמה. יש בעיה שכל הילדים רוצים את המצלמה. בסדר. טוב, בסלולה. לא, אבל יבגע שהוא מקבל תפקיד, אתם יודעים מה קורה לו? הוא עבר צד, הוא עכשיו שייך לממסד, הוא נורא רוצה. וברור שההכנות של הילדים לליל הסדר הן חשובות מאוד. וזה לדעתי חשוב ללמוד עם ילדים ולעודד אותם, ושיכינו, שיכינו דבר תורה, ולתת לכל אחד שידבר, כי זה גם מביא אותם לסדר. אצלנו נורא בולט שכל האנרגיה הולכת על מה, על מה נשתנה. כשאח שלי הרב משה היה בן 3, אמא שלי כל כך הייתה גאה, כי הוא ידע את הקושה הראשונה של מה נשתנה בעל פה. היא סיפרה את זה לסבתא שלה, לרבנית סולובייצ'יק. והיא בבוז אמרה לו, שאלה ראשונה, כשאבא שלך היה בגילו, ידע את כל מה נשתנה. מי יש בת שבגיל 3 ידע את כל הארבע קושיות של מה נשתנה? אני הייתי כל כך מבסוט, אמרתי לאמא שלי, צריך ללכת לקבר של הסבתא שלך, ולהגיד לה, מי יגלה אפר מעיניי, כי יש לך נינה כזה. שנה אחרי זה, הקדוש ברוך הוא החזיר לי את פונצ'י, כי זה הגיע לי על הגאווה שהייתה בי. ערב פסח חל בשבת, ובעוד שאנחנו, עם כל שאלות על ערב פסח חל בשבת, אבל אפשר לנוח בשבת אחרי צהריים, ואם ליל הסדר רגועים. ומה ילד עושה בשבת אחרי צהריים? משחק. היא נרדמה לפני מה נשתנה, והיא לא אמרה שום דבר. שאתה בת 4. אמרתי, הקדוש ברוך הוא יחזיר לי, קצת יותר ענבה. אבל העניין הזה, להכין את הילד, הילד הוא קצת טוקי. אבל זה גם טוב, כי הוא נמצא, הוא רוצה להיות. כן, הדוקיות הזאת היא תדענו ההפנמה.
אבל שרתה מילונה מנשתם.
כן, זה, אני יכול לספר על עצמי, כשאני הייתי בן ארבע, אז היה בעולם תקליטים. ואני אמרתי, מה נשתנה לפי הסיפורים באותה שנה באופן הבא? מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה, הלילה הזה מכל הלילות. שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה, הלילה הזה מכל הלילות. עכשיו, קחו ילד בן ארבע, שגם יש לו שני אחים גדולים, ותחדלו אותו, שהוא ככה מבולבל, זה משימה קשה מאוד. טוב שהייתי הילד והם היו ההורים, אבל אני אומר, בשבח הדבר הזה, בצד זה אבל ברור, שחוץ מהדבר הזה, המקורות שלנו מדברים בצורה ברורה, שגם יהיה משהו בערב, שהילד לא ידע לפני כן, או משהו שהוא פוגש, משהו חדש, משהו מפתיע. ומה שמתואר, אני חוזר לתוספות כאן, הילד כנראה לא יודע על מה לשאול, הוא אבל יודע משהו, ואתה מושך אותו למה שאתה רוצה. כשמסתכלים ברמב״ם, אנחנו רואים משהו אחר לגמרי. נתחיל מהנתון הפשוט שברמב״ם, וזה הרב דני פה רמז, זה גם בלשון הגמרא, זה עולה כמעט במפורש, שמה נשתנה זה לא הילד אומר. אני אומר את זה בצורה פשוטה, זה לא שאלות של ילד, אלא אם כן הכינו אותו כמו תקליט לשאול כל הילד ככה, הלילה ככה, כל הילד ככה, כאילו שאלות באמת הן לא פשוטות. כן, ברמב״ם מפורש בפרק ח', וכאן הבן שואל, מה הכוונה? מה הוא שואל? מה שהוא רוצה. כמו מי? כמו הבעיה. מה הבעיה שאל? אוכל. זה הכוונה, כאן הבן שואל. אם אין דעת בבן, אז אביו מלמדו את מה? את מה נשתף. אז שימו לב, גם הלימוד לבן הוא באמצעות שאלה ותשובה. אבל הדברים האלה מפורשים ברמב״ם, רמב״ם כותב, אני קורא, ואחר כך עוקרים את השולחן מלפני, קורא אגדה לבדו, ומוזגין הכוס השני, וכאן הבן שואל פסיק, ואומר, הקורא. הקורא ברמב״ם זה עורך הסדר, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? יש בחלק מדפוסי הרמב״ם כתוב ואומר, לא קורא, אבל נראה שזה תיקון סופרים, בגלל שהם לא רצו, שמי שאומר מה נשתנה זה הקורא עצמו. אבל ברמב״ם, וזה גם מה שעולה בדברי רבא, מה זה פטרתן מלומר מה נשתנה? מי פטרת? אותי. פטרתן, פטרת אותנו. למה? כי לו הבעיה לא היה שואל שום דבר, אפשר לתאר את המתח בחדר, כן? רבא מתלבט, הילדים עצבנים לפני מה נשתנה, או יותר דיוק, מי עצבני? ההורים שלהם. יגידו יפה, לא יגידו יפה. אבל מי שהיה עצבני בגמרא זה רבא. מה רבא אמר? הוא ישאל משהו? או ש... אני אצטרך להגיד, לא הצלחתי לאור הסקרנות. ברגע שהוא אמר אוכל, רבא אמר, אני פטרתן. עכשיו, הרמב״ם לא מנסה להביא את הילד לשאול שאלות מעל הרמה שלו. אומרים אחרות, הוא לא מתכנת את הילדים שלו. ובאמת שמסתכלים בהלכה אצלנו, לפה שאנחנו אוחזים בפרק ז', אני חוזר לתחילת ההלכה, וצריך לעשות שינוי בלילה הזה כדי שיראו הבנים וישאלו ויאמרו, מה נשתנה לילה הזה מכל הלילות? מה הם אמורים לשאול? זה הכל. לא, עד שיצליחו להגיד בכל הלילות אנחנו אוכלים בחמץ ומצה, עד שרק יגידו, זה לילה מיוחד, מה קורה פה? הוא ישאל מה קורה פה, ואז אתה, מה אתה עושה? תסביר לו מה קורה פה. מה לא להגיד לו? אני רוצה עכשיו לספר את הסיפור שקודם עמדתי אליו. הייתי כבר בן 12, משהו כזה. פעם אחת שאלתי, אני חושב על הקערה או על משהו אחר, על אחד מהדברים שהתשובה עליהם היא כדי שישאלו התינוקות. ואתם יודעים מה הייתה התשובה שקיבלתי? למה עושים את זה? כדי שישאלו התינוקות. זו הייתה התשובה שקיבלתי. עכשיו, הזכרתי כבר את האחים הגדולים שלי. מה הייתה המסקנה הפשוטה מהדברים האלה? שאם שאלתי, כנראה שאני תינוק, מה שהיום אני יכול להגיד גם היה נכון. ולכן אני למדתי מזה שלא כדאי לשאול. כי מי ששואל מה עושים לו, לא אגיב לו. לא הורים שלי חלילה, אבל זה בסדר, אחים שלי צדיקים. זה נורמלי שאחים רבים, אל תיבהל, בסדר? כמו שהם רבנים גדולים, אל תיבהל. אבל באמת שאני חושב שזו התשובה האחרונה שתיתן לילד, אל תגיד לילד, עושים את זה כדי שתשאל. אנחנו צריכים להבין, אנחנו עושים את זה כדי שתהיה סקרן, כדי שנוכל לספר לך על יציאת מצרים, או בלשון אחרת, כדי שישאלו התינוקות, זה מה שצריך לדרבן אותנו לשנות את הלילה, זה לא התשובה שנותנים לילד. לילד צריך למצוא את התשובה המתאימה. כן, לפני כמה שנים, כמה בנים שאלתי על הקיטל שלי, למה אתה הולך עם קיטל בליל הסדר? אז יכולתי להגיד לו, בנציב כתוב, כדי שישאלו התינוקות. אני, חלילה, אני, יש לי כבר את הסריטות שלי. אני אסביר לו שאני לובש בגדים של פעם, אני נכמו איזה אחד שיוצא ממצרים, אבל השאלה שלו הייתה, למה אתה הולך עם חלוק של רופא? אז לא אמרתי לו שתמיד חלמתי להיות רופא. זה לא אמרתי לו. אבל צריך להיזהר מלגרום, מלחבות לו את הסכנות. צריך להיזהר מזה מאוד. לענות לו תשובה שתלך, אבל ברמה ברור, זה לא ניסיון להביא אותו למה? לשאלות ספציפיות, זה ניסיון לעורר סקרנות. כשהרמב״ם ממשיך ואומר, אני חוזר עכשיו לדרכים, וחוטפין מצא זה מיד זה, שזה על סמך תוספתא, שנאמר שם שחוטפין מצא, הרמב״ם מפרש, הכוונה, מה שלה, היום מכנים גניבה תפיקומן, שימו לב שברמב״ם זה לא גניבה, אלא זה חטיפה הדדית, זה משחק. וברור שהרמב״ם חושב פה על המתכונת שמשחקים מאוד עוזרים. כלומר, ראינו, פרסים, ממתקים, שינוי שגרה. זה הרעיון של עקירת השולחן. תעשה משהו שהוא לא רגיל אליו, הוא כבר ישאל. ודבר שלישי זה משחקים. כדאי להזכיר פה את השגת הרייבד. הרייבד מפרש שחוטפים מצע, הכוונה למהר ולהגיע למצע לפני שמה שקרה לי באותו לרצה, לפני שהילדים שלך ירדמו. זו עיצה טובה. אני למשל, כשאני יכול לצאת את הסדר, אני אומר לילדים הגדולים, חכו לשולחן עורך, תדברו, תנו לקטנים, להיות שותפים, וכבר נגיע לכם. לא צריכים שהכל יאמר בברייתא הראשונה של בני ברק. אפשר לחכות קצת. אבל הרייבד ממליץ למהר קצת. בסופו של דבר, הרמב״ם מוסיף דבר מאוד חשוב, וכיוצא בדברים האלו. אין משהו קדוש דווקא באלה. יש פה הצעות, אני חושב שהכי חשוב שאדם יעשה מה שנוח לו. מה שהוא מרגיש שתואם את האישיות שלו, שאדם פתאום ינסה, ראה איזה מישהו שיש לו בובות, ויעשה תיאטרון בובות, והוא לא שחקן באופיו, אז זה לא הוא, כן? אבל באמת לא מדובר בדברים האלה דווקא, מדובר בסך הכל בהצעה שהיא אומרת, תנסו לעורר סקרנות, תנסו לגרום לילדים להיות שותפים. עכשיו, הרמב"ם ממשיך, וכאן אני רוצה לעבור לחלק הבא של השיעור, הרמב״ם ממשיך ומתאר מה עושה אדם שאין לו בן, וכאן הוא מתאר אין לו בן אשתו שואלתו, אין לו אישה שואלים זה את זה, מה נשתנה הלילה הזה, ואפילו היו כולם חכמים היה לבדו שואל לעצמו מה נשתנה הלילה הזה. וכאן יש שני דברים קצרים. ראשית, הדגש ואפילו היו כולם חכמים זה בגלל שכאמור זה לסדר לא מכוון כלפי קבלת ידע או מידע חדש, אתה לא יודע אותו. אלא מדובר בחוויה נוספת, מדי שנה חווים מחדש את הערב, אז לכן גם אם אתה חכם גדול, אתה גם צריך. כי זה מאוד מזכיר, במאמר מוסגר, מחלוקת תנאים, האם חבר צריך התראה. הידע יש לו. הוא יודע שזה אסור. ועדיין, יש דעה שהוא צריך, אפשר להסביר את זה כי אולי הוא שכח, אבל גם אפשר להסביר את זה כי ההתראה גם כזו לא נועדה רק להזכיר את זה כך שזה אסור. פעם שמעתי מאבא בשם סבא שאולי התראה זה מעמיק את הזדון. אדם שאומרים לו אסור והוא צועק אף על פי כן, זה יותר זדון מבן אדם שיודע שאסור ועושה את זה. אז אני סוגר את המאמר המוסגר, ולמה פה עובר ומתאר, ואני רוצה עכשיו להתמקד בדבר הזה, הוא עובר ומתאר מה קורה בסדר שאין בו ילדים, והוא אומר, אנחנו שומרים על אותה מסגרת שתוארה. הדבר הזה הכי בולט, שהוא כותב, היה לבדו, שואל לעצמו מה נשתנה, זה משהו בעיניי נפלא, הגדרה הזאת, אתה צריך לשאול את עצמך, וזאת למה? כי מסגרת ליל הסדר, הסיפור תמיד צריך להיות, מישהו מעביר אליך, אתה יכול אפילו להעביר אל עצמך, אתה גם הסובייקט וגם האובייקט. עכשיו, האמת היא, שהרמב"ם כבר כתב את זה בהלכה א', וכאן אני רוצה בקצרה לשתף אתכם בדיוק שהרב רבינוביץ' דייק ברמב״ם בפירושו יד פשוטה. אני ארחיב קצת יותר ממה שכתוב שם, אבל היסוד מופיע שם, שאני התחלתי בהלכה ב', לא יודע אם מישהו תפס אותי. טוב, בדפים האלה אפשר לחתוך הכל, אפשר להתחיל באמצע המשפט, ואף אחד לא ידע. אבל אני מראה לכם, אני התחלתי בהלכה ב', והנה הלכה א'. וכשמסתכלים בהלכה א', אנחנו מגלים קודם כל שלכאורה יש בה חלקים מסוימים שכתובים גם בהלכה ג', למה פעמיים? אבל יותר מזה, אנחנו מגלים למיטה של הדבר שלא מדובר בכפילות, אלא מדובר בשני חובות סיפור בלילה הזה, מדובר בשני יסודות שפועלים במקביל. ולאור זאת נראה גם איך זה נמצא בתוך ההגדה. הרמב"ם פותח את הפרק בצורה מפתיעה ביותר. הוא כותב כך, מצוות עשה של תורה לספר בניסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים בליל 15 בניסן, שנאמר, ותראו מה הפסוק שהוא מביא, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים, כמו שנאמר, זכור את יום השבת לקדשו, לא והגעת לבנך, לא כי שלך בנך מחר, לא מה היה כלום. הפסוק של זכור את היום הזה, שמי ש... לא מבין עד כמה זה דרמטי, רש"י בפירושו לתורה על הפסוק הזה כותב שזה מקור למצוות זכירת יציאת מצרים, שהיא בכלל לא בליל הסדר אלא היא כל השנה כולה. הרמב"ם פה בחר פסוק שאין בו בכלל ילדים. עכשיו, ככל הנראה, היות והוא חש בגבות הנזקפות, זה המקור, אז לכן הוא הקפיד להוסיף, כמו שנאמר, זכור את יום השבת לקדשו, שדומה שהתבנית היא מאוד פשוטה. חז"ל פרשו שאיך מקיימים את זכור את יום השבת לקדשו על ידי סיפור דברים על היין, נכון? אז איך מקיימים את זכור את היום הזה על ידי סיפור דברים גם כן על יין. מה אני אוסיף? פרשת זכור היה לא מזמן. גם את זכור מקיימים על ידי לא זכירה אלא על ידי סיפור דברים, ואני לא אעריך בגלל הזמן, יש עוד מקומות שאפשר לראות בהלכה שזכירה צריכה להיות מוחשית, היא צריכה להיות על ידי סיפור דברים. אבל הדבר הזה הוא מפתיע, ובעיקר כשממשיכים, כי מה אנחנו רואים? הוא מניין שבליל 15, הפסוק הזה לא כתוב מתי. תלמוד לומר, והגעת לבנך ביום ההוא למור, וזה כתוב שם הפסוק, כמה פסוקים אחר כך, חמישה פסוקים אחר כך, והגעת לבנך ביום למור בעבור זה, בשעה שיש מצר מרום מונחים לפניך. יוצא שכשהוא מציג בפנינו בפתיחת הפרק את מצוות סיפור יציאת מצרים, והגעת לבנך מופיע כמלמד על התאריך, אבל הוא לא הפסוק היסודי שמתאר את חובת סיפור יציאת מצרים. החובה הזאת היא בלי ילדים, אז למי זה? ואף על פי שאין לו בן, זה נראה מקביל להלכה גירל, אפילו חכמים גדולים חייבים לספר ביציאת מצרים, וכל המעריך בדברים שהראו ושהיו הרי זה משובח. אז הרמב"ם פה מתאר בהלכה א' איזה חובה, בהלכה ב' ג' חובה, לאמיתו של דבר זה לא כפילות, אלא כמו שמדויק בלשונו מאוד מי שמחזיק את הדפים, זה אפילו מסומן בקו, שהרמב"ם פה משתמש באופן עקבי במונחים שונים בשתי ההלכות. בהלכה א' הרמב"ם כותב מצוות עשה של תורה לספר, בהלכה ב' הרמב"ם אומר מצווה להודיע לבנים. ומה שיש כאן זה שתי חובות, האחת חובת סיפור והשנייה חובת הודעה. הדבר הזה רואים יפה גם בהלכה ד', בהלכה ד' שהרמב"ם עובר לתכני הסיפור. אז פה אני משלים משהו שהיה קודם, הרמב"ם אומר וצריך להתחיל בגנות ולסיים בשבח, כיצד? וכאן, כבר הזכרתי קודם את הפרשיות השונות, אמיתו של דבר זו מחלוקת רב ושמואל בגמרא בפסחים בדף קט"ז, האם אנחנו מספרים על ידי עבדים היינו או מתחילה עובדי עבודה זרה. כבר רבנו חננאל מופיע עוד לפני הרמב״ם שיות ויש מחלוקת, אז מה אנחנו עושים? עושים את שניהם. אפשר אפילו להציע שעושים את שניהם מאיזו סיבה? משום שכל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח, טוב להביא גם את הזווית הזאת וגם את הזווית הזאת. כשמתבוננים ברמב״ם רואים זה מדויק להפליד בלשונו, שהרמב״ם ממליץ לומר את שניהם מגלל שיש בליל הסדר חובה כפולה של סיפור יציאת מצרים. שכן הרמב״ם כותב כך, כיצד? מתחיל הוא מספר, הוא משתמש בו בטרמין של הלכה א', שבתחילה היו אבותינו בימי תרח ומלפניו כופרים וטועין אחרי האבל ורודפין עבודה זרה, ומסיים בדת האמת שקרבנו הקדוש ברוך הוא לה והבדלנו מן הטועים וקרבנו לייחודו. וכן מתחיל ומודיע שעבדים היינו לפרעה במצרים, וכל הרעה שגמלונו, מסיים בניסים ונפלאות שנעשו לנו בחירותנו. אז מי שמתבונן יפה בלשון הרמב״ם רואה, שהרמב״ם פה ייחס את מתחילה עובדי עבודה הזרה היינו להלכה א', ואת עבדים היינו להלכה ב'. כן, כשאנחנו חוזרים לתכנים שראינו בהלכה ב', באמת הם כולם קרובים לתוכן של עבדים היינו. וכשאנחנו מנסים לחבר יחד את כל מה שעולה פה ברמב״ם על הסיפור והודעה, אנחנו רואים שמדובר פה בשתי חובות עם הגדרות שונות ועם תכנים שונים ועם יעדים שונים. המבוגרים, ההלכה א', אין בו ילדים. האף על פי שאין לו בן, זה לא, אתה לא יכול לקיים את המצווה מול הבן שלך, טוב, קיים מול אשתך או ילדים שלך מול, או חברים שלך או מול עצמך. זה מראש אף על פי שאין לו בן. אני אומר את זה בצורה הבאה, לילדים לא מספרים אצל הרמב״ם. אני אנסה להסביר מיד למה הכוונה, או למה לא. אבל יש פה מראש מצווה שהיא שיחת מבוגרים נקרא לה. מצוות ההודעה לבנים, לעומת זאת ההגדרה היסודית שלה היא למישהו אחר, למישהו שעוד לא שם. זה הבדל ראשון. אבל ההבדל השני הוא בולט בתוכן. בשיחת המבוגרים על מה מדברים? מטפיזיקה. עובדי עבודה זרה, עם הילדים על מה מדברים? על השיעבוד הפיזי. על כל מה שאמרתי קודם, הבן הגדול הזה, איזה גאון, נכון? פה יש רבינו ומורכבויות, ועדיין במצוות ההודעה התכנים הם בכל זאת יותר, עם כל המופשטות שדיברנו, יותר מוחשיים. הם לא עולים למשמעויות מטאפיזיות, הם פיזיות לגמרי. כלומר, המצוות האלה גם נבדלות בתוכן. הדבר הנוסף שדומני שהוא נגזר פשוט מהטרמינים, מהמילים. כן, בבקשה.
בהלכה הלאה, פה לא מצמצם את זה יותר מהלכה הזה. פה מדבר
על יום ט"ו. כן, השאלה היא למה מוגבל ליל 15? האם הוא מוגבל בזמן שבו מספרים, או לניסים שנעשו בליל 15? בסדר? אני מבין את השאלה שלך. בואו נחזור ליחס בין הודעה וסיפור. בהלכה א', מה הרמב״ם כותב? בכל המעריך בדברים שהראו ושהיו, הרי זה משובח. הוא לא מזכיר את זה בהלכות ב' בגימל. תרשו לי לשער שביחס לילדים אולי כל המעריך בדברים שהראו ושהיו, הרי זה לפחות לא משובח. פחדתי שמישהו יגיד מילה יותר קשה. כן, זה לא משובח. זה פשוט נגזר מהמילה הודעה. יש פה בשטיבלך הודעות אחרי התפילה? לא, כי זה שטיבלך. אבל בבית כנסת עם קהילה, נכון, ההודעות אחרי התפילה, למי נולד בן, למי הילד התחתן, למי יש קידוש, למי זה, נכון? ההודעות, אם הן עוברות את השלוש דקות, זה מרגיז. לא? אני הולך, טוב, אני לא סובל הודעות. לא, אבל הודעה היא קצרה. אני אומר את זה ככה, שילד יישב כל הסדר הארוך ושזה יעניין אותו, זה לא אפשרי. ההודעה, התכנים שלה מצומצמים יותר בתוכן, הם גם, אני מרשה לעצמי להגיד, בהירים יותר, הם פשוטים יותר, והם גם קצרים, משחררים. תודיע לו, הוא ישאל, מה נשתנה? אין אוכל. תגיד לו, יצאנו ממצרים, הלילה זה לילה של מצוות, הלילה האוכל מיוחד, כן, אנחנו מבטאים חירות, ואז תן לו את המפרס שלו, שחרר אותו. אתה רוצה שיחה ארוכה? הסעתי קודם, שולחן עורך, כשהילדים ימילו לו ליל השולחן, שישו הבוגרים, יוכלו לדבר את כל המטאפיזיקה שהם רוצים. אבל הרמב״ם לא מזכיר בהלכה ב' וג' את המודיע. מדובר פה על שתי חובות, שאחת היא הערכה בדברים, לעמוד על משמעויות, והשנייה היא תכנים ברורים. אני מרשה לעצמי לציין לקשר הפשוט בין השורש של להודיע לבין ספר מדע ברמב״ם. הרמב״ם אוהב שימוש בשורש הזה, י' ד' ע', זה השורש של להודיע. והספר מדע הוא ספר של דוגמות, הוא ספר של היסודות האמונה בצורה ברורה שהם כתובים לכל אדם, הוא אפילו פסק הלכה מה יהודי צריך להאמין. ובדפים פה תוכלו לראות, השנה ראינו בשיעורים את הקשר הברור בין שלוש מצוות, בין חנוכה, פורים וליל הסדר. הרמב״ם משתמש בכל אחד מהם בביטוי להודיע לדורות הבאים, להודיע הנס, כאן זה להודיע לבנים. ומדובר פה אם כך בחובות שונות, שמצד אחד יש פה לדעתי בשורה שחייבים לחשוב על המבוגרים. אנחנו נוטים הרבה, אני אומר את זה כאבא, לשכוח את עצמנו, כי הכל עובר לילדים. לפעמים גם נוח לנו להפיל על הילדים את כל הצרות שאנחנו צריכים להתמודד איתם, כמו שרשי מסביר על יוסף, אסף אלוקים את חרפתי, שמה הכוונה? אני יכול להאשים את יוסף בקסמים בחולצה, טוב, יוסף נחלך אותי, הוא הקיא עליי, כן? אנחנו דנים למשל בתרבות השימוש באינטרנט סביב הילדים שלנו. כן, איזה סרט הילדים יראו, כל מיני דברים כאלה. ומה איתנו? אנחנו לא צריכים לשאול את עצמנו האם אנחנו צורכים נכון את המדיות האלו? האם אנחנו זוכרים את עצמנו? הרבה מאוד פעמים קל לגלגל על ילדים. מה שהרמב"ם בעצם אומר, שים הרבה מיקוד לילדים. אבל בצד זה, יש עולם אחר שאסור לשכוח אותו, צריך לטפח אותו. הוא עולם עם כללים אחרים, עם תכנים אחרים, עם עריכות אחרת. צריך לקיים במקביל, ולמיתו של דבר, רואים את זה ממש בהגדה של פסח. להגדה יש שתי פתיחות. פתיחה ראשונה היא, מעשה ב... רבי אליעזר ורבי עקיבא, נכון? שהם חכמים גדולים, אין שם ילדים בסיפור הזה. ומה כתוב? כל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. אחרי זה פתיחה שנייה, כנגד ארבעה בנים. לברתו, למה יש שתי פתיחות? כי יש לנו שני יעדים באגדה. חלקים מסוימים של האגדה מיועדים לצעירים, וחלקים מסוימים באגדה הם מיועדים למבוגרים. מה שיפה ברמב״ם, זה שהרמב״ם גם מדגיש, ואני אראה לכם בקצרה, שזה יסוד חינוכי שיש לו בעוד מקומות. הרמב״ם מדגיש שהחשיבות שיהיו דברים שהם הודעות, שהם קצרים וברורים, זה לא רק לילדים, זה גם אדם כלפי עצמו. הרי מה פשר הדבר הזה שהוא חוזר פעמיים על אפילו אין לו בן? שגם האדם כלפי עצמו חייב מצד אחד להודיע, מצד שני הוא חייב לספר. ואני רוצה בקצרה להראות לכם בשני מקומות ברמב״ם את הקיום של הרציונל הזה. הבולט שבהם הבאתי בעמוד האחרון של הדפים זה צילום מתוך איגרת של הרמב״ם, עמוד 3, שיש לכם, זה צילום מתוך איגרת של הרמב״ם לרבי פנחס הדיין. זה נמצא באיגרות הרמב״ם מהדורת הרב שילת. זאת איגרת שהרמב״ם הותקף על ידי הדיין של אלכסנדריה על משנה תורה, על מכלול של דברים שהדיין חלק עליהם. והרמב״ם אומר, אתה לא הבנת את המטרות שלי, לא הבנת מה אני מנסה לעשות בספר הזה. ובתוך הדברים האלה הרמב״ם מסביר לו שיש שתי דרכים להנחיל ידע בכלל, לא רק בתורה, בכל דבר, גם במדע, בכל דבר. והרמב״ם אומר לו כך, אני קורא, זה דברים נפלאים, כותב הרמב״ם, זה משורה 10 שם: ואתה אפרש, דע אלופי ומיודעי, שכל מי שכתב ספר, בין בדברי תורה, בין בדברי שאר החוכמות, בין מן הגויים הקדמונים, בעלי החוכמות, בין מן הרופאים, אחד משני דרכים הוא אוחז, או דרך חיבור, או דרך פירוש. והוא מסביר, ודרך החיבור להזכיר הדברים הנכונים בלבד, ולא קושיה ולא פירוק ולא שום ראיה בעולם. מי שהיה בצבא נקרא לזה פקלים. אתה לא צריך לחשוב. רופאים, אני מניח גם, יש להם פקלים. היום כשאתה הולך לחדר מיון, אני אומר את זה כמי שלא יודע על הרופאים, יש להם תוכנת מחשב, הרופא יכול להיות היום חצי גולם. הוא אסור, הוא לא יכול להתקדם בתוכנה אם הוא לא ענה כן או לא על השאלות. מדעת החום, לקחת לחץ דם, עשית כך, מי שולך את טרם יודע לא להתדבר, כן? כלומר, זה פקל. היום לא מתווכחים אם צריך לעשות התוכנה כך או אחרת. ככה התוכנה עובדת, כן? והוא אומר, זה דרך אחת היא לתת הוראות ברורות. אני מדלג על הזיהוי ההיסטורי שלו כי אין זמן. ואז הרמב"ם ממשיך, ודרך הפירוש להזכיר הדברים הנכונים ודברים אחרים סותרים אותם, והקושיות על כל דבר, והפירוק והראיה שזה הדבר אמת וזה שקר, או שזה ראוי וזה אינו ראוי. הרמב"ם אומר, שני דרכים להכין ידע. אחד זה לעשות בית מדרש או כנס מדעי שמביאים את כל המומחים בתחום, שהם יכתבו אחד לשני, שהם אחד יגיד תזה, השני יכתוב נגדו, השלישי יענה לו, בבית מדרש זה הכל, זה עולם המחלוקת, מלחמתה של תורה, ככה דברים מתלבנים ומתחברים. מצד שני, אתה צריך גם קיצור שולחן ערוך, שמישהו יכתוב לך בצורה פשוטה את המסקנה. וחשוב להנחיל את שני הדרכים, זה ברור גם למה. חשוב שיהיה דרך התלמוד מסיבה פשוטה, כשנגיע למיתות הברורות אחרי ליבון מכוון של הדברים. מצד שני, אם אתה מביא את כל העומס הגדול הזה על כולם, אנשים לא יודעים תכלס, אז מה עושים, כן? ולכן מה חשוב גם? לומר מה לעשות. והרמב״ם פה מסביר שבכתיבת משנה תורה, הרמב״ם ניסה לכתוב חיבור. לכן הוא משמיט את המחלוקות, לכן הוא משמיט את, הוא משמיט את השמות, לכן הוא משמיט את, את המסע ומתן, הוא רק אומר מסקנות. וזאת למה הרמב״ם מסביר בכמה מקומות בכתביו, מי שאסף את הדברים בפתח חיבורו מבוא למשנה תורה לרמב״ם זה דודי הרב יצחק טברסקי, הרמב״ם שם מסביר, הוא מסביר בכמה מקומות ומה חייבת חיבור. היא חייבת חיבור כי חשוב שידעו מה הרעיונות שלה. היא חייבת חיבור בשביל שבני האומה ידעו תכלס מה לעשות. היא גם חייבת חיבור כדי להשתלט על החומר בפרק זמן קצר יחסית. ואני אוסיף שהרב יהודה ברנדס כתב מאמר מאוד יפה בנטועים על שאלה שרבים כתבו עליה, והשאלה הזאת היא בהלכות תלמוד תורה, שזה לא, זה, לא, אני לא הבאתי לכם, חסתי על המדפסות, אבל בקצרה אני אומר, בהלכות תלמוד תורה פרק א' יש בו כביכול שתי פתיחות. הפתיחה הראשונה, האמת, היא מוזרה לגמרי. אמא מתחיל את הלכות תלמוד תורה, אני קורא את ההתחלה, לא במי חייב בתלמוד תורה, אלא במי פטור מתלמוד תורה. נשים ועבדים פטורים מתלמוד תורה. ככה הוא מתחיל את הלכות תלמוד תורה, ומי לא חייב? הולכים להלכה אחרת, ואז יש שבע הלכות שמתארות את גדרי תלמוד תורה, הולכים להלכה אחרת, הוא כאילו עכשיו מתחיל את הלכות תלמוד תורה. כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה, בין עני, בין עשיר, בין שלם בגופו, בין בעל איסורים, בין בחור, בין שהיה זקן גדול שתשש כוחו. הוא מתאר פה את איסורי החיים, תראו מה האיסורים הכי גדולים, מה ההפרעה הכי גדולה. אפילו אני המחזר על הפתחים, ואפילו בעל אישה ובנים. זה הכי קשה. פה הוא גמר את הרשימה הקשה. חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה. מה שלא ברור, תלכו הביתה, תוכלו להם בפרק, מה זה שתי הפתיחות האלה? וגם פה, יש כאילו כפלויות, כמה חייבים. אני מסתכל בחטיבה הראשונה, נראה שאתה חייב ללמד עד חומר מסוים. בהלכה השנייה, כל התורה כולה, כל החיים. ונכתוב הרבה על העניין הזה, מה של כולם חשו, הרבה מאוד מפרשני הרמב״ם, זה שיש פה שתי חובות בהלכות תלמוד תורה. יש פה בעצם שתי מצוות שהוא מתאר אותן במקביל. אני אלך ישר להגדרה של הרב יהודה, כי הוא מאוד מסכן בעיניי. החובה הראשונה היא חובת האב ללמד את בנו, והחובה השנייה היא חובת האדם כלפי עצמו. והסיבה שהרמב״ם פותח את הלכות תלמוד תורה במי פטור הוא, כי מי שעומד במוקד המצווה הזאת זה ההמשך של המשפט שלא הקראתי לכם. נשים ועבדים פטורים מתלמוד תורה, אז מי כמובן השלישי בשלישייה הזאת? קטנים. אבל הוא כותב הרמב״ם, קטן אביו חייב ללמדו תורה, כי במוקד הזה עומדת אמנם לא חובת הקטן אלא חובת האב כלפיו, אבל עומדת החובה של אדם מישראל ללמד את בניו. וכאן שעוברים על ההלכות זה את מה שהם מדברים, תן לו השכלת בסיס, והשכלת הבסיס הזאת היא באמת מוגבלת. אתה חייב לדאוג שהוא יהיה לו ידע בסיסי בהלכה, ידע בסיסי לתורה. בהלכה חטא הוא עובר לחובה אחרת, האדם כלפי עצמו. אתה חייב ללמוד תורה כל החיים. מה כלול בחובה הזאת? כל התורה כולה. ורואים פה באופן ברור אצל הרמב״ם שהרמב״ם לא רק בליל הסדר, זה דומה לגמרי לסיפור והודעה. וכאן הרמב״ם חשב שחשוב לקיים אחד בצד השני, מצד אחד נקרא לזה חיבור, זה סוג של הודעות. אתה שואל מה לעשות, תראו את הספר הזה, אני לא יודע אם אתם מכירים את המהדורה, זה כל משנה תורה בכרך אחד, כמו שהרמב״ם אולי רצה. אין רייבט, תראו כמה זמן לוקח ללמוד את זה. עכשיו התחילו עוד מעגל של רמב״ם יוני, כמה זמן לוקח לקרוא כזה ספר? גם הדפוס לא מאוד קטן, כן? זה נראה לי פחות עמודים מהארי פוטר. ככה נראה לי, כמה זמן? השלושה פרקים ביום, שנה. שולחן ערוך דפוס ראשון, מישהו פעם ראה אותו? אני טוב, החזקתי אותו ביד. השולחן ערוך כותב, אפשר ב-30 יום לעבור על כל ארבעת חלקי השולחן ערוך, לעשות חזרות כאלה. עכשיו, כשאין רמה, אין שח, אין תז, זה לא גדול. ממש לא גדול. עכשיו, בצד זה
גדול כקטן.
אה?
כגדול כקטן
הרב. נכון, אז זה החיבור.
אפילו
נוער
יכול ללמוד.
נכון, זה חיבור, צריך לדעת לקרוא. צריך להיות, בכל זאת קצת להבין, אבל זה חיבור, זה כמו הודעה בליל הסדר. זה כל יהודי. בצד זה הרמב״ם באותה איגרת, רבי חסד דיין כותב, אתה חושב שאני אמרתי שיפסיקו ללמוד גמרא? כלומר, בצד חובת ההודעה, גם מה יש? לא סיפור. בצד זה, צריך שיהיו תלמידי חכמים, צריך שיהיה מסע ומתן של תורה, כל הדבר הזה צריך, אבל אסור לבלבל שהכל יהיה סיפור. מצד שני, גם שהכל הודעה גם חסר. צריך את שניהם, אחד בצד השני, ואני יכול לשתף קצת. בעיניי, היום אחד מהקשיים של נוער בדתי לאומי, אני לא יודע מה קורה בחוגים האחרים, זה שחסר להודעות קצת. אנשים מספרים בלי להודיע. אני חושב שהרוב המכריע של בחורים בישיבות הסדר לא עברו פעם אחת על ש"ס משניות, לא עברו פעם אחת על תנ"ך, לא עברו פעם אחת על רמב״ם, אני כמעט בטוח בזה. יושבים מפלפלים 20 דף בזמן, בסוף גם בחור גומר את השנה, הוא לא יודע מה הוא למד באותה שנה. הוא לא יודע לסכם לעצמו. כי הוא רק מספר. עכשיו, אפשר, לא צריך עכשיו להיות קיצוני, להגיד עכשיו הכל זה רק ללמוד דברים פשוטים. אפשר במקביל, יש גם שלבים, זה תלוי מתי. אבל האדם שלא מספר, אדם שרק מספר הוא מבולבל לגמרי. הבלבולים היום שאני רואה, כרם בישיבה, הבלבולים הם גם סביב הזיהות שלהם. כלומר, הוא כל הזמן מתווכח עם נקודת הראשית. הוא עוד לא החליט שזה חשוב ללמוד בבא קמא השנה. אז איך הוא ילמד בבא קמא כשהוא לא יודע? ותמיד אני ממליץ את התלמידים, תנסו לסבור איזה שלב, שתתקדמו לשלב הבא. כי אתה כל הזמן נמצא בנקודת הראשית. אתה לא הולך לשום מקום. מה שהרמב"ם פה אומר הוא, אדם צריך לקבל נקודות ראשית. אני אומר את זה בצורה שהיא לא מתאימה היום לרוח הדור, אני יודע, אבל אני מאמין בזה. אתה צריך לשאול את עצמך מה הכוונה, אתה מקבל את זה מהדור הקודם, וזה אצלך אמיתה. ועכשיו אתה גם מספר, אתה יהודי עמוק, ויכול להיות שההודעות האלה פתאום תגלה שהן יותר מורכבות משחשבת. אבל מי שכל הזמן תקוע, ואין לו הודעות, אין לו רעיונות יסוד, הוא לא מצליח להפנים, איך הוא יתקדם? כן, זאת נקודה מאוד יסודית. צבא שלי היה מספר את הבדיחה הבאה, היה איזה ילד בחדר, למדו ספר שמות, ואמר כצפיחס בדבש. אז הילד שאל, מה זה צפיחס בדבש? אז אמרה, לא הבנת, אני אסביר. אז הוא חוזר אחורה 5 פרקים, מספר את כל 5 פרקים, מגיע לאמן כצפיחס בדבש, אני אומר, תודה, אבל עדיין לא הבנתי מה זה. אז הוא חוזר, לא הבנת, חוזר לתחילת ספר שמות, וככה, הוא כל פעם, הוא חוזר עוד קצת אחורה, מספר לו הכל, בסוף הוא מתחיל מבראשית ברא, הוא מגיע לצפיחס בדבש, ואז הילד אומר לו, אבל מה זה? זה אומר לו, על מעשה בראשית אסור לשאול שאלות. אז צריך את הנקודות האלה לסגור אותן. עכשיו אני מודה, מי שלא מצליח לסגור, הוא צריך לעבוד על זה. כלומר, צריך לתת כבוד לשאלות האלה. אבל יש פה משנה שהיא אומרת, אנחנו צריכים להבין שצריכים לגבש זהות, צריכים לגבש אישיות, צריך לתת, גם לא צריך לפחד מלומר דברים ברורים. בצד זה יש עולם עשיר ועולם גדול של הודעות וסיפורים. מה שאני רוצה רק להשלים זה שדומני שסבי אגרי הוא, אני לא יודע אם הוא דיה כך ברמב״ם, לא שמעת ממנו שיעורים על הפרק הזה, אבל ברור לי כשמתבוננים בעבודתו החינוכית ביצירת עולם יהודי בתוך החברה המודרנית, הוא עבד בכל כוחו בשני ערוצים. מצד אחד הוא היה מודיע ברבים, הוא לא היה לו מסע ומתן עם עקרונות התורה, הוא לא גינגם אף פעם, הוא גם לא התבייש אף פעם בעולם הערכים שהוא מייצג אותו, והוא גם אף פעם לא חש נחות כלפי כל התרבות הגדולה מסביב, אף פעם לא. הוא לא השפיל מבט אף פעם מול המודרנה, אף פעם לא. הוא היה ברור לגמרי, אני אומר יותר מזה, הוא פנה ליהודי אמריקה ואמר להם, אתם באו קודם כל יהודים ולא תהיו אמריקאים, ולא תהיו מודרניים עד הסוף, כי זו נקודת הראשית של הזהות שלנו. הוא היה יהודי גאה. מצד שני, הוא היה המספר של הדור, לא רק בכישרון שלו לספר, אלא בעומק של הרעיונות שלו, בחתירה הבלתי מלאת שלו, להראות לדור שהתורה היא דבר שפונה אלינו ישירות, שהתורה שנאמרה מסיני, היא תורה שמדברת ישירות לאנשים מודרניים. הוא לא דיבר רק בשם tradition, העבר. הוא מאמין בכל כוחו שהתורה רלוונטית, שהתורה היא נותנת מענה למצוקות הכי עמוקות של אנשים שחיים היום, אבל לצורך זאת הוא היה צריך להעמיק מאוד ולהעמיד משנה מאוד מאוד מורכבת. ואני חושב שהאיזון הזה בין המספר והמודיע שהיה בו היה מאפיין גדול מאוד של אישיותו הגדולה. אשרינו שזכינו להיות מתלמידיו. אני רוצה לאחל לכולם פה שתזכו גם להודיע לדורות הבאים, וגם כל אחד לעצמו, כן? וגם שנזכה להיות מספרים גדולים, שתזכו לערב של נחת בליל הסדר. חג שמח.